אני רוצה שנלמד על ליל הסדר. ברוך השם אנחנו זכינו, אני רואה שיש פה עוד, לא יודעת אם נגיע אליו. ברוך השם אנחנו זכינו ללמוד הרבה דברים על מצה, על המהות של המצה והתפקיד של המצה ולמה אוכלים מצה ומה זה אומר לנו וכו'. והיום אנחנו רוצות ללמוד על קורבן פסח. קודם כל אנחנו מתפללות, כן? מתפללות מאוד מאוד שיקרה לנו נס ויבנה בית המקדש ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בעזרת השם, מתפללים ומקווים. אבל גם אם חס וחלילה, חס ושלום, בית המקדש לא ייבנה, אי אפשר להיכנס לליל הסדר בלי ללמוד מה היה עניינו של קורבן פסח. אי אפשר. אז צילמנו מתוך המשנה כמה דברים שמסבירים עניינים מהותיים בקורבן פסח, ונראה איך הרב מסביר את זה בפירוש שלו בסידור עולת ראיה, ואם יהיה זמן אז אנחנו נראה גם דברים שהרב חרלאפ כתב על ליל הסדר, שכבר ראיתם שאני ממש אוהבת את הדברים של הרב חרלאפ, אבל זה רק אם יהיה לנו זמן. טוב, אז המשנה מתחילה בשלושה סוגים של קורבנות שמקריבים בבית המקדש, שאחד מהם זה קורבן פסח. אנחנו קודם כל נראה את מה שהמשנה אומרת ואחר כך נראה איך הרב מסביר, ומתוך הדברים הכלליים האלה אנחנו ניכנס לתוך הקורבן עצמו. טוב, אז המשנה אומרת כך: הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים, שחיטתם בכל מקום בעזרה. אז אני רוצה רגע לעשות הקדמה לפני שניכנס לדברים של הרב. תראו, מי שברא את העולם זה ריבונו של עולם, והעולם הזה הוא עולם אלוקי. אנחנו בעיניים שלנו לא יכולות לראות בפשטות את ריבונו של עולם. מי שמאוד מאוד רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם בעולם הזה, בתוך החומריות, בתוך הגשמיות, בתוך הברואים, איזה ספר היא לומדת? נכון, איזה שער? שער הבחינה. מי שלא לומדת את זה, אני לא רוצה להגיד מה אני חושבת עליה, כי כבר אמרתי קודם את זה על מי שלא הולכת לשיחה של גאולה רבי. אם אדם רוצה לפגוש את ריבונו של עולם בעולם, הוא צריך להתבונן. ורבנו בחיי מבטיח לך שאם תתבונני, את תמצאי בעולם את ריבונו של עולם. זה באמת קשה. העולם הזה הוא מלא מסכים, הוא מלא וילונות, הוא מלא קליפות, הוא מלא מחיצות. זה ממש לא פשוט להיפגש עם ריבונו של עולם סתם ביום של חול. אבל מי שרוצה להעמיק, מי שרוצה להתבונן, מי שרוצה לחדור פנימה, הוא יכול להיפגש אם הוא פתוח לזה, אם הנשמה שלו פתוחה לזה, למפגש הזה. אומר הרב, יש שלושה קורבנות שדרכם אפשר להיפגש בתוך החיים עם ריבונו של עולם. הקורבנות האלה נקראים קודשים קלים, ואפשר לשחוט אותם בכל מקום בעזרה. אומר הרב כך: היחס של הקדושה, הקדושה האלוקית, מתפצל בחיים המסודרים. אומר הרב, אפשר להיפגש עם הקדושה האלוקית בתוך החיים, ושלושת הקורבנות האלה יהיו דוגמה לזה. מה הקורבן הראשון? הקורבן הראשון קוראים לו בכור. מה זה בכור? כל בכור שנולד יש בו קדושה. נכון? מכירות את הביקורים? מכירות ביקורים? מה זה ביקורים? ביקורים זה הפרי הראשון שצמח על העץ. זה מלשון בכורה. מה יש בפרי הראשון? הפרי הראשון או הבכור הוא מבטא קדושה אלוקית שקיימת בו בעצם לידתו. הבכור הזה הוא רק נולד. מתי עושים פדיון לתינוק? נכון? בגיל חודש. עוד אף אחד לא יודע מי הוא יהיה ואיך הוא יתנהג ומה הוא יעשה, יתנהג יפה, לא יתנהג יפה, זה לא קשור. יש בו קדושה אלוקית. הבכור הוא משל לכל הקדושות שיש בעולם בעצם בריאתן. בוא נראה איך הרב אומר את זה. מצד הטבע התולדתי. נולדת, אתה קדוש. עוד לא עשית כלום. מי כשהוא נולד הוא קדוש חוץ מבכור? בני בכורי ישראל. מי זה בני בכורי ישראל? זה עם ישראל. כל אדם מעם ישראל יש בו קדושה. ממתי? מהשנייה שהוא הגיח לאוויר העולם, מזה שהוא עם ישראל. עוד אפילו לפני שהוא הגיח לאוויר העולם. עצם זה שהוא גדל ברחם של אמא שהיא שייכת לעם ישראל, יש בו קדושה. אז הבכור זה דוגמה לקדושה שהיא קדושה אלוקית שקיימת בתוך הטבע של הדבר מעצם בריאתו. ככה אלוקים ברא אותו. הוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל להיות קדוש. אומר הרב, מתבטא בקדושת הבכור הקדוש מרחם, כן? אומר הרב, בשנייה שהתינוק הזה מתחיל להתרקם בתוך הרחם, יש בו קדושה. למה? כי אמא שלו מעם ישראל. אז יש קדושה שלא צריך לעשות בשבילה כלום. היא פשוט קיימת. בסדר? הצד השני זה המעשר. בסדר? מעשר זה לא מעשר בצומח. מעשר זה מעשר בבהמה. ברגע שיש לאדם 10 גדיים או תלאים, הוא צריך את העשירי לתת קודש להשם. מה זה הקדושה של המעשר? זה לא קדושה מרגע היווצרו, זה קדושה שמבטאת את המאמץ. מה הכוונה? אדם עמל ודאג לצון הזה וגידל אותו וטיפח אותו. ברגע שמגיע לצון הזה העשירי, מופיעה קדושה. מה זה אומר? אומר הרב, מצד קדושת הדברים הקנויים הוא מתבטא במעשר. מה זה הדברים הקנויים? איך עוד אפשר להגיע לקדושה? אם אדם מתאמץ, אם אדם עובד קשה, אם אדם אומר לעצמו, אני לא רוצה לחיות חיים רדודים ושטחיים וקטנים ומצומקים ומקובצים, לא. אני רוצה לחיות חיים גדולים, אני רוצה לחיות חיים מלאי ברכה. עצם זה שהוא הופך את החיים שלו לחיים גדולים, זה קדושה. עצם זה שהוא מוסר את הנפש, לא, לא, לא במוות, בחיים על אידיאלים גדולים, זה קדושה. אז יש, אמרנו, יש סוג אחד של קדושה שזה אלוקים עשה אותה. אבל יש סוג אחר של קדושה. שאדם אומר, אני לא מסכים להישאר איפה שאני, אני חייב להתרומם, אני חייב לגדול, אני חייב להתאמץ. אז הוא מביא את עצמו למדרגה של קודש, הוא קדוש. הוא מגלה לעולם במעשים שלו שהוא אלוקי, שאלוקים נמצא בקרבו, שיש לו חלומות אלוקיים, שהוא לא רוצה להיות סתם חתיכת בשר. לא, הוא לא רוצה. והדבר השלישי אומר הרב, וזה קורבן פסח, מצד הערכים הקיבוציים הלאומיים הכוללים את הכלל כולו ומתבטא בפסח. פסח זה משהו אחר, פסח זה סוד. אומר הרב, ודיברנו על זה כשלמדנו על המצה, שפסח זה יום ההולדת של האומה. פסח זה היום שבו נוצרנו בני בכורי ישראל, שלח את עמי ויעבדוני. זה קרה בפסח. בפסח נולדנו, הפכנו להיות אומה. אומה שיש לה נשמה אחת. לכל, כל, כל, מיליוני האנשים שיצאו ביציאת מצרים, ממצרי החומות של מצרים, הייתה נשמה אחת. כנסת ישראל, נשמת האומה. אומר הרב, קורבן פסח הוא מבטא את הצד הכללי הזה, את נשמת האומה שזה יום הולדתה. תכף נראה, תכף נראה איך הוא אומר את זה. אבל זה דבר אחר, זה קדושה אחרת. זה לא קדושה כמו של היחיד שהוא בכור ואז מסתבר שהוא קדוש. וזה לא קדושה מתוך המאמץ, זה קדושה ששייכת לכלליות. והרב יסביר מה הכוונה. בליל הסדר, אני עם ישראל. תכף נראה. רק הרב יסכם, אלה הקדושות הן מתאימות אל הטבע ומתפשטות באופן גלוי בכל עבר וכל הערכה שבחיים המקודשים. הבכור והמעשר והפסח קודשים קלים. למה קוראים להם קודשים קלים? כי זה דוגמאות לקדושות שאפשר להיפגש איתם בחיים. זה לא שייך לקדושות עליונות, נסתרות, שקיימות בעולמות העליונים. לא, לא, לא. זה ביטוי לזה שאדם יכול להיפגש עם קדושה בחיים. כל פעם כשאת הולכת, זה קורה פעם בהרבה זמן, כשאת הולכת לפדיון של תינוק, את פוגשת איזושהי קדושה שהיא בחיים. וכל פעם כשאת פוגשת אדם שחי חיים של קודש, של מסירות נפש, של חיים גדולים, את אומרת, וואלה, אפשר להיות בעולם הזה ולחיות חיים גדולים, זה אפשרי. הנה, האיש הזה הוא קדוש. הוא מגלה את אלוקים בעולם. דרך מה? דרך המעשים שלו. עכשיו נראה איך פסח גם מגלה איזושהי קדושה רזית, סודית, בחיים שלנו. והרב ילמד את זה לפי הלכות ששייכות לקורבן פסח. לקורבן פסח יש הלכות מיוחדות של הקורבן הזה. זה מופיע בפרשת בו, בספר שמות, ואחר כך חכמים מגדירים את זה באופן מדויק בהלכה. אז הלכה אחת של קורבן פסח זה שהפסח אינו נאכל אלא בלילה, רק בלילה. אז בואו נראה למה הרב מקשר את זה. ככה. אומר הרב, הופעת הקדושה המקשרת את הכוח הלאומי הכללי של כנסת ישראל להיות כאיש אחד ממש, עד שקורבן היחיד של כל אחד נחשב כקורבן ציבור. תקשיבו, קורה איזה פלא כזה בקורבן פסח. קורבן פסח, כל אדם יחיד צריך להתמנות על הקורבן ולהגיד באופן אישי, אני ממונה על הקורבן הזה. אז יש בקורבן פסח צד של קורבן יחיד. אבל קורבן פסח הוא נאכל בחבורה. אמרנו, הוא נאכל במשפחות. אתה לא יכול לאכול אותו לבד. יש לקורבן פסח גם הלכות של קורבן ציבור. קורבן ציבור הוא גם דוחה את הטומאה וגם דוחה את השבת. מה הכוונה דוחה את הטומאה? בשביל הציבור, אם זה קורבן ציבור והכהן תמה, הציבור יותר חשוב מהכהן, ואם אין ברירה, כהן תמה מקריב את הקורבן. למה? כי ציבור זה משהו עליון. הוא יותר מהותי ויותר חשוב ויותר משמעותי מזה שהכהן הספציפי הזה תמה. וקורבן ציבור גם דוחה את השבת. שוב, יחיד שמקריב בשבת חייב מיטה. קורבן ציבור זה הרבה יותר חשוב משבת, ולכן הוא דוחה את השבת. מה קורה בקורבן פסח? קורבן פסח הוא גם קורבן יחיד, והוא גם קורבן ציבור. מה זה אומר? מה זה אומר שהוא גם קורבן יחיד, וגם יש לו הלכות של קורבן ציבור? אומר הרב, זהו העניין המתגלה בפסח. זה בדיוק הסיפור של פסח. ולעומק הרושם שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית מקובצה מאישים בודדים. אתם זוכרות שבקורונה כולם יצאו ביחד למרפסות ושרו ואיש הימדה? זה היה אצלכם? טוב, נזכרתי בזה.
לא, מה נשתנה?
אולי מה נשתנה? אצלנו שרו ואיש הימדה, אצלכם שרו מה נשתנה. הפרטים אינם חשובים, הכלל הוא חשוב. נזכרתי כי הרב אומר פה, שהכלל כולו מתאחד בזה, לא התאחדות חברתית מקובצה מאישים בודדים שעל ידי המגע ומסע ומתן היומיים מתאחדים יחד לחטיבה אחת. ממש לא. אומר הרב, כל השנה, כל השנה, איך את מבטאת את זה שאת שייכת לכלל? איך את מבטאת את זה שהכלל חשוב לך? מה את עושה? איך הכלל יודע שהוא חשוב לך? איך זה בא לידי ביטוי כל השנה? לא שמעת. תפילה על הכלל, נכון? את לא מתפללת רק על עצמך, את מתפללת על הכלל. את אומרת בתפילת 18 הכל בלשון רבי, מה עוד? איך הכלל יודע שהוא חשוב לך? את עושה למען הכלל, נכון? אם יש עניים אז את נותנת צדקה, אם יש חולים אז את מבקרת חולים. את לא אומרת, אני מצטערת, מה אני יכולה לעשות שיש חולים? זה לא קשור אליי, אני בריאה, למה שאני הולך לבקר אותו? מה פתאום? מה מעניין אותי שאין לו כסף? שילך לעבוד ויהיה לו כסף, מה פתאום? כל השנה אדם שמחובר לכלל הוא פועל למען הכלל, הוא עושה למען הכלל, הוא מוסר את הנפש למעל הכלל, וזה מעולה, וזה מקסים, וזה נפלא. אומר הרב, בליל הסדר זה לא הולך ככה. בליל הסדר אנחנו לא כלל, כי אנחנו כולנו עומדים באותו מקום ושרים, לא משנה מה אנחנו שרים, יש על זה מחלוקת. זה לא הביטוי בליל הסדר. ליל הסדר יש סוד. מה הסוד? התגלות ייחוד עליון, שהכללות כולה של האומה, שמתאחדת על ידי קדושת הפסח, נעשתה לאישיות יחידה ממש. אומר הרב, תקשיבי טוב, בליל הסדר אנחנו כולנו, 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 לא משנה איפה את יושבת בליל הסדר, באיזה עיר או יישוב או כפר או אני לא יודעת מה, לא משנה מה. כל עם ישראל כולו אחד. יש סוד כזה. למה? כי נולדנו בליל הסדר. כי היצור הזה שקוראים לו עם ישראל נולד בליל הסדר. אז יש לילה אחד שאנחנו אחד. זה לא מתבטא במעשים, ממש לא. את לא הולכת בליל הסדר ומתחילה לחלק צדקה לעניים במקום לשבת בבית שלך. אמרנו, כל דכפין יתה ויכול, כל דצריך יתה ויפסח, זה גם מצד זה. זה שאנחנו מזמינים לבית שלנו אנשים עניים ומסכנים וגלמודים, זה בגלל שאנחנו אחד, הוא חלק מהנשמה שלי. אבל אומר הרב, בקורבן פסח זה בא לידי ביטוי, שבלילה הזה אני היחידה, אני כלל ישראל, אני נשמת האומה. איך זה בא לידי ביטוי? אומר הרב, הולמו את רושם הלילה המתייחס אל היחידיות, הפסח אינו נאכל אלא בלילה. אז מה קורה? אם באמת ליל הסדר זה חג כל כך כללי, אז היינו צריכים לעשות את זה ביום, כי היום זה הזמן של החברתיות, היום זה הזמן של העשייה למען האחר, היום זה הזמן שמבטא את הפעילות של האדם. מה קורה בלילה? בלילה האדם הולך לישון, בלילה האדם הוא לבד. כן, חוץ משירת חברון, שהן צריכות להתווכח אם מדליקים את המזגן או לא מדליקים את המזגן, שזה מאוד חשוב בלילה, אחרת איך תשנו? אבל בגדול, אחרי הוויכוחים, כל אחת נכנסת מתחת לסמיכת פוך שלה, והיא רוצה את השקט שלה. בלילה סוף סוף הגיע הזמן של השקט. אומר הרב, תקשיבי איזה סוד הרב אומר, זה לא קל להבין את זה. אומר הרב, קורבן פסח נאכל בכוונה בלילה, שזה זמן של היחיד. והזמן הזה של היחיד בפסח הוא הכלל בעצמו. אנחנו לא מוכיחים שאנחנו כלליים על ידי מעשים שעושים ביום. לא. אנחנו מוכיחים שהיחיד הוא כלל דווקא בזמן של היחיד. זה קשה להבין את זה. אבל זה מה שהרב אומר, שאת לא את הפרטית בליל הסדר. את הפרטית שבלילה אוכלת את קורבן פסח, שקורבן פסח מבטא את זה שאת כלל, את כלל, את כלל. לא במעשים, בנשמה, בבפנים, במהות. זה לא צריך בלילה הזה להתבטא במעשים. את צריכה להאמין בזה שאת עם ישראל. ובואו נראה שזה ממשיך להיות שזור בכל ההלכות האחרות. ההלכה השנייה, אינו נאכל אלא עד חצות. מותר לאכול את קורבן פסח עד חצות. מכירות את הלחץ הזה על האפיקומן? פתאום צריך להגיד מהר, מהר, מהר את האגדה. מה ישבנו ואמרנו ובנחת, טוב, יש בזה מחלוקות. מי שגומר אחר חצות, יש לו על מי לסמוך, כן? נראה לי רב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, היה גומר בוותיקין. אז יש על מי לסמוך לכל מי ש... לא עושה את זה עד חצות, אבל קורבן פסח אסור לאכול אחר חצות. אומר הרב ככה, מכיוון שהלילה מתייחס לקדושת הקודש של הפסח, בשביל עומק היחידיות שיש בהפעלת השפעתו בקדושת הכלל, ראוי שהוא ישמר בגבולו, שרק מחצית הלילה הראשונה, שאינה פונה עדיין אל ההכשרה היומית, תהיה זמנו. הרב אומר ככה, הלילה מחולק לשני חלקים, עד חצות ואחרי חצות. מה קורה, מה האדם זקוק לו עד חצות, כשאדם הולך לישון, עד חצות הוא אוסף כוח לעצמו. היה יום קשה, והוא עבד, והוא עמל, והוא הזיע, והיו מורכבויות. החצי הראשון של הלילה הוא שמור לכוחות הפרטיים של האדם, שיחזור לכוח שלו, שיחזור לאיתנות שלו, שיחזור לעוצמה שלו. זה החלק הראשון של הלילה. שדרך אגב נראה לי שאתם אף פעם לא ישנות בו, נכון? בעיה. המחצה השנייה של הלילה, אומר הרב, כשהוא כבר מוכן להיות פונה ומתעתד לקראת ההתקנות, ההתקנות החברתיות העתידות לבוא ביום, ואינו נאכל אלא עד חצות. למה המנוחה בחצי השני של הלילה? לכל הפעולות שאדם יפעל למען אחרים. קודם הוא ישן בשביל הכוחות של עצמו, ואחר כך הוא ישן בשביל שיהיה לו כוח להביא ברכה. בסוף אנחנו לא חיים בשביל עצמנו. מה קורה בפסח? הפוך, הפוך על הפוך. מה קורה בפסח, אומר הרב? בפסח הרי אנחנו כלל, אנחנו יחיד שהוא כלל. אנחנו אוכלים את קורבן פסח רק עד חצות. להגיד שבליל הסדר אנחנו משקיעים רק בחצי הראשון של הלילה ביחיד, שמה היחיד הוא? שהיחיד הוא כלל. זה, שהיחיד הוא כלל, כלל, הוא עכשיו הכלל, הוא עכשיו נשמת ישראל. וזה לא מתבטא במעשים. מי שלא מבינה שתשאל. אז אני רוצה להגיד את, לא, זה באמת קשה להבין, לכן אני אומרת. בנות, אני אומרת שוב, כל השנה, איך זה בא לידי ביטוי זה שאת כללית? כשאת פועלת למען הכלל, שאת עושה למען הכלל, שאת עסוקה באחרים, שאת חושבת על אחרים, שאת מביאה ברכה לאחרים, זה כל החיים, כל השנה. חוץ מליל הסדר. ליל הסדר זה לא ככה. ליל הסדר, אמרנו, זה יום ההולדת שלנו. זה מברר מי אנחנו. ליל הסדר, את בעצמותך הכלל, בלי מעשים. עם זה את נפגשת, עם זה קורבן פסח מפגיש אותך. קורבן פסח מפגיש אותך בליל הסדר שאת הכלל. ולכן ליל הסדר, הקורבן נאכל רק בלילה. רק בזמן של היחיד. כי היחיד מה הוא? הוא כלל. תגידו את זה בכל. בטח שאוכלים אותו בחבורה. אוכלים אותו בחבורה, ותכף נקרא את ה... עוד מעט נגיע לזה, בסדר? לאינו נאכל אלא למנויו, טוב? ואינו נאכל אלא למנויו, מה זה מנויו? כן, כן. זה הזמן של הפרט. למה לא צריך את ההמשך של הלילה? כי בלילה הזה אנחנו לא עסוקים במה שהפרט עושה למען הכלל. כי בלילה הזה הפרט הוא כבר כלל. כן, בדיוק. את אוכלת את הקורבן ואת אומרת לעצמך, אני כמו הקורבן, אני כלל. כי זה יום ההולדת שלנו. כי בלילה הזה את נהיית עם ישראל. אבל לא רק את נהיית עם ישראל, גם היא וגם היא וגם היא וגם היא וגם היא וגם היא. בלילה הזה הנשמה שלנו נוצרה כנשמה לאומית. אז נולדנו, בני בכורי ישראל. אז נהיינו, שלח את עמי ויעבדוני. אז בלילה הזה אנחנו עם. אנחנו לא פרט. איפה זה מתגלה? בתוכי. בסדר? ושוב, הרב אומר, הוא חוזר ואומר את זה. זה לא מתגלה במעשים שלך, זה עוד לפני המעשים. זה המהות שלך. את עם ישראל, זהו. זה מה שאת בליל הסדר, את עם ישראל. בסדר? אז מה זה אינו נאכל אלא למנויו? רק מי שהתמנה מראש לאכול את הקורבן הספציפי הזה, את שומעת, עסקה? מה קורה? זה נאכל בחבורה, אבל אני הפרטי חייב להגיד בפה, אני מנוי על הקורבן הזה. בסדר? אז מה זה עושה? בוא נראה. אומר הרב, הקשר האמיץ הזה, שאחדותה של האומה, של האומה תופיע בה על כל הפרטים בצורה אחדותית ממש, העולה למעלה מכל צורה קיבוצית המתאחדת, זה לא כמו הרבה פרטים שנהיו קבוצה, לא, זה לא מתחיל בזה, ממש לא. זה נשמה שממנה מופיעים הפרטים, נשמה אחת שממנה מופיעים הפרטים. אומר הרב, צריך הוא הזמנה מיוחדת, זה קורבן מיוחד. כשאדם מזמן את עצמו לקורבן הזה, הוא אומר לעצמו, אני הקורבן, אני הקורבן, זה אומר אני הכלל. כי זה מה שהקורבן הזה מלמד. והסכמה עצומה להתקשר בעומק הקדושה של נשמת האומה הפנימית. זוהי פעולת המינוי שבפסח. המחזק את רושם האורה העליונה של ההסכמה הנפלאה. זה פלא, זה פלא. כשאדם אומר אני מתמנה על הקורבן הזה, הוא אומר אני הולך להיות קורבן פסח. מה זה קורבן פסח? זה אני עם ישראל. זה אני הנשמה. אני כנסת ישראל, אני נשמת האומה. הוא מכין את עצמו לזה לראש. מראש, כי כל החיים זה לא ככה. כל החיים אתה לא חי את זה, כל החיים זה ככה. אבל אתה לא נמצא שם, אתה לא חווה את זה, אתה לא חי את זה. אתה אוהב את עם ישראל, אתה פועל למען עם ישראל, אתה קשור לעם ישראל, אתה מתפלל על עם ישראל. אתה רוצה משהו לעם ישראל, אתה עושה בשבילו. ליל הסדר זה לא ככה. זה לגעת בנקודה הנשמתית הפנימית ולהאמין שאני זה זה. תזכרי את זה בליל הסדר. וההלכה האחרונה זה שחייבים לאכול את קורבן פסח צלי. צלי, סליחה על התיאור, היה שיפוד, אני לא אעריך בתיאורים, ועל השיפוד היה כבש, והיה, הייתם פעם איך מכינים שווארמה, נכון? זה כזה מתגלגלו. סליחה על ההשוואות. וככה היו עושים את קורבן פסח. למה דווקא צלי? עכשיו הרב יסביר. למה לא עושים את קורבן פסח בצורה אחרת? אומר הרב, מתוך העומק הנפלא של רושם קדושת החטיביות היחידית של האומה. איך אני אסביר את זה? אנחנו חטיבה אחת, כל האומה כולה חטיבה אחת. שכל פרט ופרט ממנה מתגלה בה רק בצורת יחידותה, אי אפשר שכוח הטעם הספוג קדושה זו יתפשט מחוץ לכלי המחזיקו, שהוא תוכן הקדושה שבבשר הפסח. אומר הרב, אנחנו חטיבה אחת שלמה בליל הסדר, וקורבן פסח הוא זה שמייחד את זה. לכן אי אפשר לבשל את הקורבן בשום צורה שהקדושה הזאת, שהצורה בתוך הקורבן, תצא החוצה. זה חייב להיות מרוכז בתוך הקורבן. הצלי הזה מבשל את עצמו, החום שלו הפנימי מבשל את כולו. בניגוד למה אומר הרב, לא בכל מאכל יאכל ולא יבושל, כי אם טעמו המקודש מוכרח שיהיה הצור כולו וכנוס בתוכיותו. מה קורה כשמבשלים בשר בתוך מים? הטעם של הבשר נכנס לנוזל. מה קורה כשמתגנים בשר? הטעם של הבשר עובר לשמן. לא, אי אפשר את זה בפסח. בפסח הכל צריך להיות עצור, שמור בתוך הכל, 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 הכל בתוך הקורבן. לא יוצא לשום כיוון. כי בפסח אנחנו מרוכזים רק בכוח הלאומי שלנו, ולא בשום דבר אחר. ורק צלי מצליח לשמור את הכל בפנים, לאגור הכל בפנים. אומר הרב, זאת היא פעולת הצליה המכנסת את כל הכוח שבבשר בתוכו, בלא התפזרות מחוצה לו. מה זה אומר? בזה יואר על כל יחיד בסגולתה של קדושת המצווה. מה המצווה אומרת? כינוס חילו. חילו זה כוחו. כוחו המקודש, העצור בנשמתה הגדולה של האומה בכללה, בצורה מכונסה כזאת, עד כדי ההכרה של היחידיות הגמורה של האומה כולה. אנחנו אחד. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כולנו ביחד אחד. כולנו ביחד נשמה אחת. בקדושת כל אחד ואחד מפרטי המכונס בתוכה בכל הווייתו, ואינו נאכל אלא צלי. אז זה הנקודה של ליל הסדר. זה ליל הסדר. ליל הסדר מגלה לי שאני בלילה הזה עם ישראל, ועם ישראל מופיע דרכי, וזה מופיע בקורבן פסח, ודיברנו על זה ארוכות, איך זה מופיע במצה שירה קמח ומים, בלי תוספות, בלי קישוטים, בלי צביון מיוחד. כולנו אותו דבר, כולנו פשוטים, כולנו נקיים, כולנו צנועים, כולנו ענבים, כולנו עם ישראל. איך קוראים לך? זה נברר אחרי פסח. איך את נראית? זה נברר אחרי פסח. איזה כישרונות יש לך? אחרי פסח. איזה יכולות יש לך? זה מקסים, זה נפלא, וזה לא קשור לפסח. כי בפסח את לא את, בפסח את עם ישראל. את הפשטות הזאת, את הנקיות הזאת, את התארה הזאת. אחר כך נברר מה צריך גם ממך. טוב, יש דף מאוד 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 יפה של הרב חרלאפ, אבל אני חוששת שאם אנחנו נתחיל ללמוד אותו, אז אתם לא תספיקו להגיע לשיחה של גאולה רבי. אז אולי, כן תכף, אז אולי נשאיר אותו. עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה, קבענו מחר שיעור ב-12, למי שלא זוכרת, אתם מעדיפות שיהיה מפגש לקראת פסח או שיעור? בסדר, שאלתי. אז אל תגלו, אל תגלו, כי כל הצוות רוצה מפגש, ואני גנבתי את השעה הזאת לשיעור. אוי ואבוי לכם אם תגלו את זה. אוי, יש פה מישהי מהצוות, איפה תמה? תמה מלא לגלות. ראית ששאלתי? ואת לא תגלי? יש. כן, אני לא שמה לב בדיוק. בסדר, אז בעזרת השם, ב-12 מחר יהיה עוד שיעור אחד על פסח, ושאלה של שירה. כן, הוא שלי, אבל אני חייבת להיות חלק מחבורה, לבטא את זה שלא באמת אני לבד. בסדר, אנחנו ביחד, אנחנו משפחה, אנחנו חבורה, אבל כל אחד מאיתנו הוא מבטא את הנשמה של האומה. זה חייב להיות, זה גם יחיד וגם ציבור, זה מה שהרב אמר בהתחלה. זה למדנו בשיעור על ויראינו אותנו המצרים. מה שדיברנו על האבות שהשליחו את הבנים, ושזה התשובה לפרעו, שאנחנו בתים למשפחותם לבית אבותם, זה עוד נקודה, וזה והגדת לבנך, זה עוד נקודה שיש בליל הסדר, הכוח של הבית, של המשפחה. בסדר? אז יש כמה דברים בליל הסדר, זה אחד מהם.